הדירות 4 ו-5 חדרים על חוף הים באחזיב נהריה. לפרטים, חייגו כוכבית 2112.
עכשיו בגלי צהל, נעמה שוחט וג'קי לוי עם משפחה גרעינית.
הבית של החיילים, גלי צהל.
אתם שומעים אותי?
אני שומע אותך, זה די חשוב.
היי ג'קי לוי, מה נשמע?
אהלן, מה שוחט?
צהריים טובים.
צהריים מבורכים, חודש טוב.
חודש טוב, מי שמי שמי ש. עשינו היום ברחבי הבית מצעד מי שמי ש.
למרות שזה אדר א', את יודעת.
בסדר, התפלפלתי פה בנושא עם עורך המשנה שלנו, שבכל זאת
יש אישור הלכתי, יפה מאוד.
יש אישור הלכתי גם לחגוג באדר א'. די, אפשר להרבות בשמחה, להרבות ממש, חבר.
זה מאוד מאוד יפה שהיהדות לפחות של פעם החליטה להכפיל את אדר ולא את אב. אני לא יודע מה היה קורה אם זה, את יודעת, בידי היהדות של היום. אני חושש שהיה לנו אב א' ואב ב', אבל
וואו.
ברוך השם, היו ימים שההגי היה בידי אנשים שוחרי שמחה.
גם בידי המשפחה החדשה, לפעמים יש שני אבות, אז זה רק יהיה דבר סביר לעשות. כן. טוב, היום אנחנו בתוכנית מיוחדת, לכבוד השבוע הלאומי לגלישה בטוחה. הידעת?
זה הרבה מאוד דברים השבוע. השילוב בין גלישה בטוחה לבין יום המשפחה, שאנחנו עדיין מתוששים ממנו, מוביל אותנו הישר לתוכנית שלנו היום.
נכון, שגם חיי המשפחה לפעמים מתנהלים תוך כדי גלישה, בטוחה או לא בטוחה, אבל גם שם אנחנו גולשים ממש.
הכל, כל, החיים בעצם מתנהלים שם.
זהו, ואנחנו מארחים באולפן היום כמה מומחים איתנו שילוו אותנו למעשה כל השעה הזאת, מטעם מטה הגלישה בטוחה 105. שחוגג מחר יום הולדת שנה.
שלום לכם.
שלום.
איתנו סגן ניצב ליאת קילנר, שאומנם היא על אזרחי, אבל היא שוטרת לכל דבר. אני צריכה להדליק עליהם. אתם צריכים ללחוץ על הכפתורים. יש לכם כפתור כזה של מיקרופון, נכון? אנחנו פה מכניסים אורחים לאולפן.
המשפחות בבית...
לא מדליקים להם את המיקרופון. עכשיו... אוקיי, עכשיו...
כל מי שסומך עליכם...
זה רדיו, ככה זה קורה רדיו, בסדר,
אבל... שתארגנו לנו גלישה בטוחה, רוצה להאמין שהיכולת שלכם להתמודד עם כפתוריאדות היא אדירה.
אבל אני אגיד לך, ג'קי, זה מבחן ראשון שלהם בהתמודדות עם משברים, זה מה שהם עושים ביום-יום. הם גם מסבירים לאנשים איך למנוע משברים, שזה כמובן בוודאי נדבר בישיבה שאחרי התוכנית. וגם הם מונעים, אז כן, איתנו סגן ניצב ליאת קילנר, מפקדת מוקד 105 של המשרד לביטחון הפנים. שלום ליאת.
שלום, עכשיו שומעים?
עכשיו שומעים, או. וגם אמיר גפן, ראש תחום מניעה וקהילה במטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת.
שלום, צהריים טובים.
צהריים טובים.
תגידו, שנה מאז שקמתם, עד כמה המשפחות בבית מודעים לכך, שמודעות לכך שהמטה שלכם בכלל קיים?
אז ככה, קודם כל, היום חגגנו באמת יום הולדת שנה למוקד. בדיוק היום לפני שנה פתחנו את המוקד והתחלנו לקבל פניות, אבל... בפתיחה הראשונה בעצם מאחר ומדובר במודל מאוד מאוד מורכב להפעלה המוקד הזה, אז בעצם זה היה יותר הרצה, ששם להבין בעצם איך אנחנו פועלים, איך אנחנו אמורים לשתף פעולה בינינו, ובעצם בנובמבר הושק המוקד בצורה רשמית בקמפיין מאוד מאוד גדול לציבור. אנחנו כן ראינו עלייה מסיבית בפניות למוקד, ואנחנו יודעים גם, אנחנו יודעים מהחיבור לבתי ספר ולעולם הילדים, שהילדים מאוד מודעים לקיומו של המוקד, כי הם, גם אם ההורים לא יודעים תמיד, יש יותר סיכוי שהילדים יודעים שהמוקד קיים, כי הם קיבלו על זה חומרים בבית ספר, בדרך כלל שמעו הרצאות,
ומי שלא ידע עכשיו הוא יודע.
נכון. אז המספר של מוקד 105, אני רק יכולה לשאר, הוא 105.
מן הסתם.
מי שתוך כדי השידור מוצא את עצמו איכשהו בתוך אחד מנושאי השיחות, יכול להתקשר ולשתף גם בעניינים שלו.
נכון.
וטוב, בואו נתחיל איתך ליאת ועם הנתונים. על מה אנשים מתקשרים? מרימים טלפון, קודם כל, כמה התקשרו וככה בעצם, על מה, מה בערך הם דיווחו?
אוקיי, קודם כל, באמת בשנה הנוכחית, טיפלנו כמעט ב-4,000 מקרים כבר. כשטווח המקרים שהמוקד מטפל בהם, וזה החידוש בעצם והחדשנות במוקד הזה, שבעצם נוצר ונבנה כיוזמה של השר לביטחון פנים גלעד ארדן, זה בעצם העובדה שמוקד אחד מטפל בכל סוגי הפגיעה בקטינים ברשת. זאת אומרת, שמי שחווה, קטין שחווה פגיעה ברשת, לא צריך לחשוב האם זה פלילי לפנות למשטרה, האם לפנות למורה, האם... אין, יש בעצם כתובת אחת, שבכל סוג של פגיעה אפשר לפנות ל-105, כשאנחנו מטפלים מי...
אבל מי בפועל? מי התקשר? בפועל... כאילו, בנתונים אבל... עצמם, אוקיי, מי הרים, נתונים, איזה שיחות קיבלתם?
אנחנו בעיקר מקבלים פניות מהורים, והקטגוריה השנייה שפונה אלינו זה ילדים.
שמה מספרים? בואי תכניס אותי למוקד. אני לא הייתי מעולם במוקד. אוקיי. רוב מאזינינו לא. איך זה נראה? יש עמדות...
תכף אני אראה לך תמונה.
אתם פועלים 24 שעות ביממה?
24 שעות, 7 ימים בשבוע.
אנשים מתקשרים גם בלילה?
האמת היא שפחות, אבל אנחנו שם.
קרה
פעם? תגידי, ליאת, מי התרשמות?
הלילה התקשרו.
או?
מתרשמותכם?
כן.
עד כמה ההורים בכלל בקיאים במרחב הזה שנקרא הרשת?
אז ככה, מהשיחות והשיח עם ההורים בעצם שפונים למוקד, רובם בעצם מגלים את הפגיעה במקרה. והגילוי הזה הוא מאוד מאוד טראומטי. ההורים בעצם לא בהכרח מודעים לפעילות של הילדים ברשת. הם מניחים גם שאם הם מתעסקים באפליקציות שמיועדות לילדים, אז שלמעשה זה סוג של מרחב בטוח.
כן.
כאשר ההפך הוא הנכון.
זה גן משחקים, אוקיי.
ולאן הולכים מי שמחפש...
גם, בדיוק.
מרוכזים במקום אחד. אז חשוב באמת להבין על כל היתרונות של הרשת, להיות מודעים גם לסכנות, ושיהיה שיח פתוח בין ההורים לבין הילדים, בעצם על הפעילות ברשת.
כלומר, כשאת אמרת שרוב ההורים עולים על זה במקרה, את אמרת שני דברים. קודם כל, הילדים לא התלוננו,
נכון.
משום מה, אלא ההורה עלה על זה.
לא בפני ההורים
לפחות.
אני חייבת להגיד שבחלק
ההורים מה... ההורים לא הפעילו ניטור כמעשה שגרתי של עבודתם כהורים.
נכון.
אוקיי.
אני חייבת לומר שבהרבה מהפגיעות, הילדים בכלל לא מודעים לעובדה שהם קורבן. זאת אומרת, ההורה מגלה את הפגיעה, הילד בכלל לא מודע עדיין לפגיעה. אני יכולה לתת דוגמה. ילדים ש... בעצם מנהלים איזושהי תכתובת עם פרופיל שהם חושבים שהוא ילד בגילם, כאשר בפועל, כשאתה נכנס לתוך התכתובת, אתה מבין שלא מדובר בילד. ובשלב הזה הם עדיין לא מודעים לעובדה שהם בעצם קורבן.
אבל איך הבן אדם הזה בכלל פגש אותם? על איזה אפליקציות אנחנו מדברים?
רוב הזירות המרכזיות שלנו במוקד הם בעצם אינסטגרם ווואטסאפ. עכשיו, זה לא אומר שמדובר בפלטפורמות שהן מסוכנות.
כי בוואטסאפ איך פוגשים זרים בוואטסאפ בעצם?
אז יש כל מיני קבוצות ציבוריות. חלק מהשיח מתחיל במקום אחד ועובר לוואטסאפ. זאת אומרת, זה מאוד גמיש. אמרתי לגבי הזירות, זה לא אומר שוואטסאפ ואינסטגרם הן זירות יותר מסוכנות. הן פשוט זירות יותר נפוצות אצלנו. Mm-hmm. זה המקומות שבהם הילדים יותר פעילים. אני גם רוצה לדבר על הקטע של סוג הפניות, כי באמת החידוש במוקד מעבר לזה ששותפים לו גם המשרד לביטחון פנים, גם משרד החינוך, משרד העבודה והרווחה, משרד הבריאות, משרד המשפטים והמשטרה, כשכולנו עובדים בחלל אחד ביחד על האירועים שמתקבלים במוקד, החידוש הוא שמדובר ב-one-stop shop, זאת אומרת, כל סוג של פגיעה, גם אם היא רק אזרחית, וגם אם מדובר בפגיעה פלילית קשה, אנחנו מטפלים בכל הקשת. מילד שנפרץ לו חשבון המשתמש שלו בפורטנייט, עד עבירות פדופיליה קשות מאוד. באמת, כל הטווח וכל סוגי הפניות.
עוד הפעם, במלות שנה לפעילות שלכם.
כן.
אם את מסכמת את, את, את שלל האירועים שהגיעו, ובכלל, כל, זה סוג של פגיעה שהוא חדש לגמרי לעולם המשטרה, פגיעות מהסוג הזה. באיזה מידה זה מיני? מה יש חוץ ממין?
אוקיי, אז אני אגיד שכשליש מהפניות למוקד קשורות לעבירות מין לסוגן, שידול, עבירות פדופיליה, איומים, סחיטה, עבירות מין על כל הגוונים והסוגים. שליש מהפניות. 20% מהפניות הם בריונות ברשת, ביוש, חרמות, בעצם כל העולם שאנחנו קוראים לו העולם האזרחי, שהוא לא מגיע לרף הפלילי, וכל השאר זה הכל
שפה
מהכל.
שפה אנחנו מדברים על אנשים שמכירים, בניגוד ל... לסוג הראשון, נכון?
בדרך כלל, למרות שיש, ואולי חשוב להתייחס לזה, גם כל מיני אפליקציות שהן אפליקציות אנונימיות. כל כמה חודשים בעצם יוצאת איזו אפליקציה חדשה, ואז אנחנו בעצם, כרגע יש אפליקציה שנקראת טלונים, שהיא בעצם על הפלטפורמה של אינסטגרם, ושם אנחנו מקבלים פניות של ילדים שחווים בעצם בריונות מאוד מאוד קשה, כאשר הפלטפורמה מאפשרת לכתוב בצורה אנונימית. וככל שמדובר באנונימיות, גם היד והלשון והאצבע על המקלדת הרבה יותר חופשיה.
כמה אני צריכה להיות נבוכה שאני לא יודעת מה זה טלונים? לאיזה, מה טווח הגילאים, כאילו למי זה אמור לגעת?
זה בעיקר לילדים.
צריכה להיות נבוכה טיפה יותר ממני, כי אני יותר זקן.
בסדר, יש לנו עדיין. הזקנה היום קוראת מאוד מאוד מהר.
זה רואה תורך, הזקנה זה פטור, זה נהדר.
אז יש שם כמו אינסטגרם, אבל מגיבים באנונימיות. אנשים מפרסמים, ילדים, מפרסמים תמונות של עצמם, ומקבלים על זה פידבק אנונימי.
לא בהכרח תמונות, זה יכול להיות גם רק טקסט. לא בהכרח תמונות. אני חייבת להגיד שאני פשוט נתתי את טלונים כדוגמה. ואז
מקבלים משוב באופן אנונימי. זה נשמע כמו מתכון לצרות.
מתכון בדיוק. כי כנראה ש...
אבל זה גם נשמע כמו פתקה מעולה, אם אני עכשיו נכנסת לראש שלי בת 15 או משהו כזה, רק בא לי לקבל איזה פידבק על עצמי, כי אני מרכז העולם של עצמי, וספרו לי על איך שאני נראית, ותגידו לי על הכתיבה שלי, או כל דבר.
זה מה שהופך אותם לכל כך פגיעים.
זה כאילו ילד מסמן על עצמו X ומטרה, וקופץ...
כן, נו, אבל...
זה ממש ככה.
זה בדיוק התבגרות, לא? אנחנו רק רוצים שישימו לב אלינו איכשהו.
אני חושב שזה כבר מזה מוביל אותנו אליך, אמיר, אולי תספר לנו מה אתם עושים בתחום המניעה והקהילה?
תודה, ג'קי. למעשה, סביב המוקד שמופעל על ידי היחידה המשטרתית, יש לנו למעשה במטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת, יש לנו את המטה המקצועי, שעושה בדיוק את מה ששאלת. התפקיד שלנו, אנחנו קמים בבוקר, והמשימה שלנו היא לנסות לצמצם את הדברים האלה, את האירועים האלה, מבכלל להתחיל. אוקיי, מבכלל לקרות, ואנחנו עושים את זה באמצעים של מניעה, ושל הסברה, ושל מחקר, ושל שיתופי פעולה, ושל מתנדבים שאנחנו מפעילים בקהילה, ועבודה עם הרבה מאוד גופים. בסופו של דבר, נגענו פה, ליאת נגע קצת במקום הזה של ההורים. למשל, ההורים הם חוליית מפתח. אנחנו בתוכנית המניעה שלנו, שמים הרבה מאוד דגש על העבודה עם ההורים, שיבינו את הסביבה הזאת, את הזירה הזאת, הסיכוי שלנו כהורים לדעת על אירוע של פגיעה בילדים שלנו נמוך יותר בעולם של הרשת מבעולם הפיזי, ובדיוק פה בתוך הדבר הזה אנחנו מטפלים.
גם בעולם הפיזי אגב הוא לא גבוה. כשילד חוזר מהגן עם בית ספר ואיך היה כיף, נכון. ואתה לא מרחיב אותו, אתה ברשת, לא יודע כלום.
אז עוד ברשת עוד לצערנו עוד פחות, ויש פה באמת עבודה שאנחנו עושים עם ההורים כדי שיבינו את האחריות שלהם, את הצורך, הייתי אומר, את החובה שלהם.
בוא נעשה שנייה עבודה עם ההורים עכשיו, ולא בתיאוריה. יש הורים שמאזינים לנו, בדוק. מה, איזה דבר יכול להפתיע אותם שהם לא יודעים ושכדאי עכשיו שהם ידעו?
אני יכולה להגיד מהאירועים שאנחנו מקבלים במוקד, שאחד הדברים שבאמת הורים חשוב שיאמרו לילדים, זה שהילדים... במיוחד בגילאים היותר צעירים, נוטים לראות את העולם הווירטואלי פשוטו כמשמעו. אם ילדה מתכתבת עם פרופיל של ילדה אחרת שמציגה את עצמה כבת 16, זה מה שהיא חושבת שהיא בעצם מבצעת, כאשר בפועל היא לא באמת יודעת מי נמצא שם. וחשוב שהורים יבירו את המסוכנות הזאת שברשת לילדים, ובכלל שיהיה שיח פתוח בין הורים ובין ילדים על מה שקורה ברשת.
ומה לשאול בסוף היום? ככה, טוב, אם היא דיברת היום בטלפון שלך, באינטרנט...
לא, אני חושבת שבכלל, אני כל היום, לא חוכמה, אבל אנחנו כל היום חווים את זה. כשהבת שלי, בת 12, באה ואמרה לי שהיא שיחקה בפורטנייט וחסמה, ומישהו אמר לה, יש לך אינסטגרם או וואטסאפ, והיא חסמה אותו מיד, כי היא הבינה שזה תמרור אזהרה, אז עשיתי את שלי. לדעת לזהות את תמרורי העזרה, לתת לילדים את הכלים, ובאמת שהם ירגישו את הפתיחות הזאת לבוא ולספר. ועוד דבר שהוא נורא חשוב, זה דוגמה אישית. זה לגבי כל העולם הזה של בריונות וביוש. מבוגרים לא חפים מזה. אם אנחנו רוצים שילדים לא יעשו את זה, ולא יחוו את זה מילדים אחרים, גם דוגמה אישית בעולם הזה, זה איזשהו משהו שהוא מאוד מהותי.
הייתי אולי מוסיף לזה, אנחנו באמת רואים הורים, שמאיזושהי סיבה מרגישים נוח להנחות, להדריך את הילדים, נאמר, בעולם הפיזי, בזהירות בדרכים, באיך לחצות כביש. אבל כשזה מגיע לעולם הדיגיטלי, מגיע לטלפונים, הילדים בעצם מקבלים את אותם סמארטפונים בלי איזושהי הנחיה.
כן, אנחנו אבל לא יודעים ממש.
רוב ההורים פשוט לא יודעים, תשמע, ברגע שזה אבא עשה את המעשה וצלל לתוך עולם הפייסבוק, והוא מרגיש כאילו צעד 400 שנה אל העתיד, הוא פתאום מגלה שהמקום ננטש על ידי כל מי שצעיר מ-85, והוא פתאום מבין שגם זה עיירת רפאים.
אני מבין את מה שאתה אומר. המשימה שלנו היא בעצם לצמצם את החרדה הזאת. בעצם לבוא ולהגיד, אתה לא צריך להיות איזשהו מהנדס תוכנה, או עובד הייטק, כדי לדעת להנחות את הילד שלך בהקשרים של הרשת. הרשת היא מאוד, גם במובנים מסוים, מזכירה את העולם הפיזי. אז כמו שהילד למשל יוצא מהבית למסיבה, ואתה תשאל אותו עם מי ולאן ומה ומתי תחזור, יש לדבר הזה את התרגום שלו לעולם של הרשת.
אתה פשוט פותח את האפליקציה ואומר, תראה לי מה הולך פה, נכנסים, אז העולם הזה, אם מדברים.
ליאת אמרה קודם על טלונים. מה שאני אומר, אפליקציה כזאת או אחרת זה פחות חשוב. חשובים העקרונות, חשוב לדעת. אתה יודע עם מי אתה מדבר? זה אנונימי, זה לא אנונימי.
אני אגב ברשותכם בעיקרון אחד שלא דומה למה שקורה בעולם האמיתי. בעולם האמיתי מגיע בן אדם עם כובע, עם ברדס גדול, שמכסה את פניו ואומר שלום, קוראים לי B52, אני מיד אגיד, הבן אדם הזה חשוד. אבל בצ'אטים, כשמגיע מישהו אלום, או שמצמיד לשמו הבדוי לחלוטין, תמונה שברור שהוא לא הוא, דמות מקומיקס או משהו כזה.
מילה תואר מפוצצת שלו
שייך לעולם.
סוכן דוגמניות.
אנחנו מקבלים את זה כמובן מאליו, כחלק מהמשחק, מכיוון שגם התמימים במשחק הזה, הרבה פעמים מסתתרים מאחורי מה שהם רואים כמסכות מגניבות.
אז זה מעולה, ג'קי, ואת מה שבדיוק עכשיו אתה אמרת, אז אתה תתבקש כהורה, כשאתה נותן לילד שלך בדרך כלל איפשהו באזור כיתה ב' או ג', את הטלפון, הסמארטפון הראשון שלו, בדיוק להגיד לו את אותו דבר, שב-52, שים לב.
זה לא שם של ילד.
טוב, בוא נדבר רגע, בוא נשמע סיפור אישי. נמצאת איתנו, נכון? נמצאת איתנו אליה בן שיטרית, בת 16 מקרמיאל. אליה, שלום.
שלום.
ואת עובדת באורט פסגות בקרמיאל, נכון?
נכון,
ובשנה שעברה היה לכם בכיתה מקרה, בואי נגיד, לא נעים.
נכון.
ספרי.
בעצם בערך לפני שנה, עלתה לנו ילדה חדשה כאן למדינה, הגיעה לכיתה שלי. מאוד מאוד התחברנו, אני והיא, והיא נקלעה לסיטואציה חברתית ככה למריבה עם ילד שהיה לו המון כוח בכיתה. עם הזמן העניינים הסתבכו, ויצא שהיא באמת נקלעה לסיטואציה שהיא אחת מול הרבה. בהתחלה בחרתי לטמון את הראש בחול ולא להתחס לסיטואציה, כי באמת לא רציתי להתאמת עם האמת, שהיא
שנייה,
הייתה לי נורא קשה.
החזית, אליה, החזית של אחד מול הרבה, היא התנהלה בעיקר במישור של הוואטסאפ הכיתתי, או במישור של ההפסקות בחצר בעולם הפיזי?
גם וגם, אי אפשר להפריד את הוואטסאפ מהחיים האמיתיים. כמו שזה התנהל, זה התחיל ברור בוואטסאפ, כי זה הרבה יותר קל לדבר ולהגיד מה אתה חושב בצורה חופשית, בלי הפחד לפגוע בבן אדם שנמצא מהצד השני, וזה השליך גם על המציאות באותה מידה.
וכמה חמור זה היה, או איך את הרגש שזה מתחיל להיות חמור, שזה כבר לא משחק ילדים?
באמת זה התחיל באופן הדרגתי, זה התחיל לא מדברים איתה, ואז לא ראיתי את עצמי מתערבת, שזה באמת הגיע לחרם ברמה שכמו שאתה חושב שאתה רואה בסרטים, שזה גם אם זה אלימות מילולית או פיזית או במקום הכי חופשי, זה באמת הוואטסאפ שאפשר לדבר, ובלי הפחד של לבחור בן אדם שמולך. שם באמת הבנתי שזה חרם ושזה הבריונות.
אז חרם וואטסאפ זה אומר שמה שהיא כותבת משהו ומתעלמים, או יורדים אליה, מקללים אותה? מה זה אומר חרם וואטסאפ?
מתעלמים זה במקרה הטוב, ברוב המקרים זה להקנית, לצחוק, להציק.
וגם הייתה עולה חדשה, אז בטח עוד יותר בכתב, ההתפתות שלה בכתב בטח הייתה הרבה יותר מורכבת.
נכון.
אז הרבה יותר
נכון,
קל ללאוג גם.
זה היה גם הרבה יותר פשוט, בדיוק, כן.
אז מה את עושה עם זה?
באותו שלב, כשראיתי שזה עובר את הגבול, זה היה קשה שעבר את גב הגמל, החלטתי שאני לא נותנת לזה יד יותר, ואם זה התחיל בהתחלה רק לדבר איתה, בסופו של דבר זה יתגלגל לזה שאני גם עומדת מול אותם ילדים שיזמו את כל החרם הזה, ועם כל ההשלכות שבדבר, גם שהחרם בסופו של דבר גם עבר לכיווני, והיש הופנתה גם כלפיי, וגם אני סבלתי מזה, ידעתי לקבל את זה, ושתיתי את המעשה הנכון, ובסופו של דבר זה נגמר שבאמת היינו קבוצה נורא גדולה ומגובשת מול אותם ילדים שעשו את החרם.
וואו, איזה סוף מהסרטים.
כן.
נכון, איכשהו הצלחת להפוך את כל המצב, להזיז את כל המחנה לצד שלך. וואו, אני מצדיעה לך.
את עדיין באותה כיתה, באותו בית ספר?
לא, אני באותו בית ספר, אבל עלינו לכיתה י', אנחנו כולנו באותה שכבה, אנחנו בכיתות נפרדות, ובאמת מהמקרה הזה לקחתי עם עצמי המון לקחים, ובעיקר חברים חדשים, הצטרפתי לפרויקט שומרי מסך.
ורגע, עוד לפני שנדבר על הפרויקט, בואי נחזור שנייה לכיתה, טוב? אפשר? כי הילדים שהיו בשנה שעברה חלק מהחרם הזה, מה איתם היום ומולה? יש עדיין יחסים, או שיש אינוחות כלפי זה? הם מצליחים איכשהו לדבר על מה שהיה?
כשנגמר החרם הזה, היו פניות מהילדים באמת שבאו והתנצלו. עם הילדה שסבלה, הקורבן בחרם הזה, שמרתי על קשר עד היום, אנחנו חברות מאוד טובות. עם אותם ילדים שיזמו את החרם, אין לי קשר איתם, אני רואה אותם, הם לומדים איתי אפילו חלקם, אבל אין לי שום קשר איתם.
אלה שהתנצלו, את יכולה לשים את האצבע, מה הוריד אצלם את האסימון?
אני חושבת כשהייתה התערבות מאוד גדולה גם מחוץ לכיתה, שההנהלה והמורים והורים גם שנכנסו לזה, הם פשוט הבינו את הטעות שלהם, וידעו לבוא ולהתנצל ולהגיד טעינו והיינו לא בסדר.
ואת
כלומר זה כן עובד, זה כן עובד. להתערב, מעניין, מעניין. כי יהיו אנשים שאני מכיר שיגידו לא, תעזוב, יש להם עולם פנימי משלהם, אם אתה מתערב להם בזה, אתה רק, אתה מוסיף אש, שמן המדורה, כן.
אגב, זה יותר חשוב ברשת, המספר הנחשפים, או מה שאנחנו קוראים במושג המקצועי, עומדים מהצד, הוא אדיר. ואנחנו מאמינים גם בתוכנית המניעה שלנו שהכוח של הקבוצה הזאת, בדיוק מה שהדבר המקסים שאליאסת באופן אישי, אם אנחנו נדע להעצים את אותם ילדים שעומדים מהצד ורואים ובאמת חוששים שאולי זה יתהפך עליהם, וכמו שהיא אמרה, יש תלך אליהם, אם הם ידעו לעמוד שם וגם לתת עזרה לאותה ילדה שנפגעת, וגם לעמוד מול אותו פוגע ולהגיד לו, תשמע, זה לא מתאים, זה לא מוסיף לך נקודות, עשינו עבודה גדולה בדבר הזה למנוע.
וילדים כמו אליה מתקשרים למטה הגלישה בתוכה, מתקשרים 105 להגיד, תקשיבו, מישהו בכיתה שלי חווה אלימות, או שמי שמתקשר זה בעיקר הסיפורים של עצמם? אליה, תישארי איתנו, עוד רגע נחזור אלייך.
אני עוד לפני מי שמתקשר, הייתי אומר, המשימה שלנו היא בעצם לייצר, בדיוק כמו שאליה עושה והצינה את שומרי מסך, בעצם לקחת את אותם תלמידים, ולכן אני מאוד שמח על השיחה הזאת. יש פה, אפשר לראות כל כך הרבה פוטנציאל, אם נדע לגייס אלינו את התלמידים, שהם יהיו אלה שיסבירו ויאמרו וידריכו לעומתנו המבוגרים, בראייה שלנו זה הרבה יותר אפקטיבי.
אבל מה אתם עושים במקרים כאלה? הרי כשיש חרם על ילדה בכיתה י', זה לא שפתאום יגיעו 4 ניידות.
אז אני אתן לליאת באמת.
כן, ברור, לא יגיעו ניידות. אבל קודם כל חשוב לי להגיד שבמוקד כל אירוע מטופל לגופו של עניין. זאת אומרת, חרם בבית ספר אחד לא יטופל בדיוק אותו דבר כמו חרם בבית ספר אחר. אנחנו בודקים את הנסיבות ורואים בעצם איך להתערב בצורה הטובה ביותר. זה יכול להיות בהפעלה של איזושהי תוכנית חינוכית בתוך בית הספר. זה יכול להיות לפעמים בהגעה במקרים חמורים של שוטר קהילתי לבית הספר, לעשות איזושהי שיחה בלבל יותר גבוה מבחינת המוקד. זה כל אירוע לגופו של עניין. לפעמים אנחנו נעשה את זה טיפול בשכבה, לפעמים טיפול בבית ספר, לפעמים טיפול בילדים בודדים, כי כל מקרה הוא באמת ייחודי. חרם זה שם כולל מגוון של אירועים.
כמו שאת אומרת, יש המון ילדים שהם באמת עומדים מהצד, 95%, אם אני לא טועה, נשמע בחצי השני שלנו, וילדים כמו אליה, שבאמת התערבו והיו חסידי אומות העולם של הבריונות ברשת, יש מעטים מאוד. ועכשיו את אליה מעבירה בעצם גם הרצאות, נכון? אתם עוברים בין כיתות ונותנת להם ככה כל מיני תובנות ממה שלמדת.
כן, אז באמת אחרי האירוע הזה פנו לי שני חברים מאוד טובים והציעו לי לקחת חלק מפרויקט שומרי מסך. זה פרויקט שהוא תחת מחלקת אור טוב, שהיא אחראית על המעורבות החברתית והתכנים הערכיים בבתי הספר. הפרויקט בעיקר עובד על מיגור הבריונות ברשת חברתית וגם מחוץ לרשת. אנחנו עוברים בכיתות ובבית הספר בחטיבת ביניים, מעבירים להם הרצאות, סיפורים אישיים כמו שלי, יש לנו עוד ילדים. אנחנו נותנים להם בעיקר אוזן קשבת, אנחנו נותנים להם מספרי טלפון, חשבונות, אפילו אינסטגרם, שרגישו חיבונו חבובה לפנות אלינו בכל...
תגידי, זאת שאלה טיפה מגעילה, אבל מעמדת המרצה, את מזהה את העיניים של הקורבנות מול העיניים של הבריונים?
כן, ברור. אני יכולה לשבת בכיתה, אפילו לפי מי יושב איפה, והתשובות שלהם, אני יכולה לדעת מי הקורבן ומי הבריון.
וואו, אתם מגייסים בני נוער למטה שלכם? נראה לי שהיא סוכנת מודיעין מעולה יכולה להיות.
זה מקסים, וזה בדיוק היתרון שלהם. אני ואת אולי פחות נדע לקרוא את הסימנים האלה.
תסמנו אותה, יש לה קריירה, באמת, יש לה עתיד. אולי תני לנו ככה איזה גם עצה, איך אנחנו נזהה?
בעיקר מסיפורים, גם אם ילד לא באמת רוצה לשתף, אפשר לשמוע לפי ההתייחסות שלו לדברים. אם אנחנו מכירים סיטואציה בכיתה שהיא דמיונית, אז לפי התגובות של הילדים בכיתה אנחנו יכולים לדעת באמת מי זה שנפגע ויכול להזדהות עם הסיפור, ומי זה שיכול לעמוד מהצד ולא להתייחס, ומי זה שבאמת היוזם פה של הגזענות.
טוב, אליה בן שטרית, בת 16 מקרמיאל, מאור, תודה רבה לך.
תודה.
תודה על כל העבודה החדושה והחשובה שאת עושה.
בהצלחה רבה.
בהצלחה, כן, ושהיו רק שולמים. רגע לפני ה... טוב, אולי אחרי, נעשה אולי הפסקה קודם כל, נכון? נצא לזמרירים.
נצא לזמרירים.
נשום מעט. ונהיה נחמדים לחבר'ה ברשת ונשום.
שחררו את האוזניות ותכף.
אתם מאזינים לגלי צהל. היה הבוקר, אתם בפקקים בדרך למשרד, אני יכולה להציע שיר שינעים לכם את הפקק.
משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להגיד יפה שלום לשירי, יישומון מוזיקה ישראלית, אבל לא סתם מוזיקה, רק המוזיקה שאתם אוהבים, בלי לשלם ובלי פרסומות. הורידו את יישומון שירי, ככה שומעים מוזיקה ישראלית, בחסות משרד התרבות והספורט, בשיתוף הספרייה הלאומית והפינג'אן הדיגיטלי.
מדי שנה בשנה מדווחים למשרד הבריאות על כ-3,000 מקרי אלימות נגד צוותי רפואה. 3,000 מקרי אלימות. כאן הפרופסור ציון חגי. ההסתדרות הרפואית בישראל נלחמת למען סביבת עבודה בטוחה לצוותי הרפואה. אנחנו מרפאים אתכם. די לאלימות.
הבחירות לכנסת ה-21 קרבות. כדי שתוכלו להצביע במקום מגוריכם, זה הזמן לוודא כי הפרטים האישיים שלכם מעודכנים בפנקס הבוחרים. לברור חייגו חינם 1-800-222-290 או שלחו את מספר הזהות שלכם, כולל ספרת ביקורת, במסרון למספר 050-808-5500. פרטיכם אינם נכונים. תוכלו לעדכן אותם עד 14 בפברואר, ט' באדר א', ברשות האוכלוסין וההגירה. לפרטים נוספים, ייכנסו לאתר משרד הפנים.
זה שוט, תביא את הכסף!
בטח, בטח, אבל אני חייב לדעת. האקדח שלך, זה במקרה וולטר PPK, לג'יימס בונד האקדח בדיוק הזה. אבל יש כמובן את הציטוט המפורסם
סתם תפה שלך, תביא את הכסף, עכשיו!
המידע הזה אולי לא יהיה שימושי, אבל לפעמים כיף להיות האדם הכי חכם בחדר. רוצים לדעת הכל? הצטרפו לתוכנית החדשה של ענבל גזית ואיתי הרמן, הצ'ייסר מהתוכנית המרדף, שתרחיב לכם את הידע השימושי ושימושי פחות. גילוי דעת, מחר, 15:00, גלי צהל.
אני ירושלמי, יורם גאון במופע חגיגי עם שיריו היפים מכל הזמנים. אורחים רמי קליינשטיין ושולי רנד, הערב ב8:30 בהיכל התרבות בתל אביב ובשידור חי בגלי צהל.
עכשיו בגלי צהל, נעמה שוחט וג'קי לוי עם משפחה גרעינית.
הבית של החיילים, גלי צהל.
חזרנו עם תוכנית מיוחדת לרגל, במלות שנה למטה הגלישה הבטוחה 105, וגם לכבוד שבוע הגלישה הבטוחה. ויש לנו כאן מומחים באולפן מטעם המטה, גם סגניצב ליאת קילנר, מפקדת המוקד, וגם אמיר גפן, ראש תחום מניעה וקהילה במטה. ואני רוצה, אולי לפני שנעבור אל מומחים נוספים, לשאול אותך ליאת, לכם במוקד, כשאתן או אתם נתקלים בסיפורים אישיים של אנשים, סליחה על הקלישאה של המטפלת, אבל איפה זה פוגש אתכם? כאילו מבחינת, זה לא מחזיר אותך גם אל הילדות שלך, אל הנעורים שלך, אל מה שעבר עלייך?
פחות, זה יותר מלווה אותך כל הזמן. זאת אומרת, אנחנו מוצאים את עצמנו, העבודה הזאת היא מאוד אינטנסיבית, כי למרות שבעצם אנחנו מפגשים עם האנשים רק טלפונית, אנחנו לא רואים אותם, אנחנו בעצם חיים אותם, אנחנו חיים את המקרה, אנחנו מלווים אותם, הליווי הוא גם לטווח עד סיום בעצם האירוע, ובאירועים הקשים חשוב להגיד שהמוקד הוא חלק מיחידה אופרטיבית שהיא חלק מלהב 433. ביחידה בעצם יש גם חקירות, גם מודיעין וגם את המוקד, כשאנחנו עובדים בעצם במין משק סגור, זאת אומרת שאירועים שמגיעים למוקד והם ברמה ארצית שמתאימה לטיפול ברמה של להב, נשארים בתוך היחידה ומטופלים בתוך היחידה.
כן, כן, אבל זה לא מה ששאלתי. שאלתי עליכם, כשאתם במשמרת, פתאום הגיעה פנייה, ובדיוק יש לך ילדה בגיל הרלוונטי, ובדיוק את מרגישה, או שאת עצמך היית ילדה בגיל הרלוונטי, וכולנו קרו דברים. גם אני עברתי חרם בתור ילדה. כולנו עברנו אירועים קשים בתור ילדים, כי ילדים הם לפעמים רעים. או החיים רעים אליהם, לא משנה. מה זה עושה לך? את מרגישה שזה מלווה אותך הביתה גם?
זה מלווה אותנו הביתה, אנחנו חולמים על האירועים, על האירועים הקשים, זה גם מלווה אותך בתת הכרה, ואתה... זה עבודה לא פשוטה, כי חלק מהחומרים שאנחנו נחשפים אליהם הם חומרים קשים מאוד. כל מי שעובד במוקד בעצם מלווה בתוכנית חוסן, ו...
כלומר, יש לכם גם טיפול משלכם, כן, אתם כן. מעבררים את כל, ה...
כן.
את כל מה שעובר עליכם.
כן, זה מחויב המציאות, כי באמת כהורה... קשה מאוד לראות את רמת הפגיעות בילדים, וכן, זה מורכב.
ללכוד פושע ברשת, זה קל יותר או קשה יותר, או סיפור אחר לגמרי מאשר ללכוד אותו במשחקי החתול והעכבר המוכרים כביכול מהעולם הישר?
סיפור אחר לגמרי. אנחנו בסרט אחר לגמרי, זה אחרת לגמרי. הרשת היא לכאורה אנונימית, הרשת היא בינלאומית, אז אנחנו בעצם צריכים להתאים את עצמנו לעולם הזה. והמוקד באמת זה, אלה היכולות שלו, לפעול בתוך העולמות האלה, פעילות בינלאומית, בשיתוף בינלאומי, אם זה עם הפלטפורמות שהילדים בעצם נמצאים בהם, אם זה עם עמיתים שלנו, גופי אכיפה מקבילים בחול. אני יכולה לתת דוגמה.
זהו, עכשיו, אני רוצה אבל רק אם אפשר, שנחכה עם השיחה על איך מונעים ומסכלים לשיחה האחרונה, כי יש לנו כן. עוד מעט מומחה שגם פיתח אפליקציה, ואם את יכולה לסיים את המשפט כמובן בשמחה,
יש לנו דוגמה של ילדה ששיחקה בעצם עם ילדה ממדינה אירופאית אחרת, והילדה מהמדינה ההיא כתבה שהיא הולכת להתאבד. באותו רגע העברנו בעצם דיווח למדינה הרלוונטית, וואו. ותוך חצי שעה הילדה שמותרה, והם גם דיווחו לנו ש... אז השיתוף פעולה הבינלאומי, במיוחד בתחום הזה. ואז התברר שזה
גבר בן 62.
כן, זהו, גם אני חדימיינתי ככה את הסיפור מתפתח לגמרי. טוב, יש לנו פסיכולוג על הקו. רונן יעקובסון, פסיכולוג הבית, שלום. רונן איתנו? רונן יעקובסון איתנו? אני לא בטוחה שרונן איתנו. האם רונן איתנו? מי יודע? פסיכולוג הבית, מטפל בילדים, מתבגרים או משפחות. או, אמרת כן, כנראה המון פעמים, רק שהיית, לא היית בשידור פשוט.
כן. שלום. מלקט המחקרים שלנו, אתה לא רק פסיכולוג הבית, אתה באמת מומחה המחקרים שלנו. ספר לנו קצת על בריונות ברשת. איפה זה נולד, איך זה קורה...
תראו, אני אגיד לכם, קודם כל, זה באמת בעיה שאנחנו מטפלים, פוגשים המון. זה משהו ברמה דו-שבועית שפוגשים בקליניקה, באמת עם בני נוער, והרבה פעמים עולם המבוגרים פשוט עובר מעל זה. אנחנו לא מודעים לזה, כיוון שזה בעולם המבוגרים, באמת לא נפוץ, זה לא כל כך קורה. עכשיו, אתה רוצה לשאול על זה כמה זה קורה? תראה, אנחנו יודעים שבערך 25% מהילדים מדברים על איזשהו סוג של בריונות, ואני אגדיר רגע בריונות. בריונות, זה צריך שלושה תנאים שזה יהיה בריונות. אחד, שזה יהיה כוון להרע. שתיים, שיהיה הבדל בכוח. או או בכוח הפיזי או בכוח החברתי, ושלוש, שזה יהיה מתמשך, שזה לא יהיה אירוע חד פעמי. כי לגבי אלמנטים של אירוע חד פעמי כזה או אחר, 60-70% מהנוער מדווח שהוא נפגע מדבר כזה ברשת, שזה המון. כמה אנחנו מוצאים בריונים כאלה? מעניין אותנו?
כמה? רגע, כשאתה אמר ש60-70% נפגעו, אז כמה פגעו?
אז פגעו, אנחנו מחלקים את מי את הבריונים מחלקים לשתי קבוצות. הבריונים הטהורים, נקרא לזה, בערך 20% מהילדים הם באופן כזה או אחר בריונים, 20% ועוד 5-6-7% שהם קורבנות בריונים, כלומר שהם ילדים שהם מצד אחד קורבנות, וככל הנראה זה מה שהביא אותם להיות בריונים, אלה קורבנות שהפכו להיות בריונים, והם כל הזמן עושים את זה במקביל, כשכל השאר, וזאת הקבוצה הרביעית, כן, שני סוגים של קורבנות, שני סוגים של בריונים, יש לנו קורבנות, והקבוצה הרביעית היא כל אלה שמסתכלים מהצד, שזה בערך 70%. עכשיו, אנחנו יודעים ממחקרים מהעולם שבחוץ, שאנשים שחשופים לאלימות רק כצופים מהצד, נפגעים בעצמם. כלומר, אנשים שהיו במקומות שהם חזו קבוע בהתעללות באחרים, להם נגרם נזק נפשי.
זה כמו פוסט טראומה. זה כמו לצפות, כמו לראות מלחמה מהצד.
כמו אישון פסיבי.
ממש.
כן.
ממש כך. עכשיו, אין לנו עדיין מספיק מחקרים כדי לדעת מה קורה לנוער שלנו, אבל קורה לו משהו בזה שעשרות אחוזים עומדים מהצד. כי השאלה...
כי הרבה יותר קל אבל לעמוד מהצד כשלא רואים אותך עומד מהצד. כשאתה עומד מהצד בסך הכל אתה שם את הטלפון בצד, או עובר חלון בטלפון לאיזו אפליקציה אחרת.
זה נכון, אבל כשאנחנו שואלים אותם מה עובר אליהם, הם... כמעט כולם מדברים על תחושה של אשמה, תחושה של מאבק פנימי, האם לעשות, לא לעשות, וכשאתה עומד בצד...
או גולה למטה.
קיים, או גולה למטה, תמיד גם קיים האיום שמתישהו זה יגיע אליך. ואכן אנחנו רואים שבעולם החיצון יש יותר מקרים של דיכאון וחרדה אצל אנשים שהיו חשופים לבריונות שלא כוונה אליהם. וזה באמת מחייב אותנו כולנו לפעולה מאוד משמעותית, והיום הזה שאתם עושים הוא מרגש, והמשאבים שהמדינה מקצה לזה הם משאבים שמושקעים נכון, כי זה משהו שפוגע בטווח הארוך.
כי זה גורם לאנשים פחות לסמוך על אחרים בעצם, נכון? זה מה שאתה אומר, זה מערער את הביטחון הקיומי של האדם.
הקיומי בדיוק על העולם, כי זה בעצם מקיף את הכל. מה לדעתכם ההבדל בין בנים לבנות בבריונות?
אולי אני שואלת אנשי המעמתה באמת. ליאת, אמיר. יותר בנים, יותר בנות.
ליאת רואה את הנתונים.
האמת היא שלפי הנתונים שלנו, ולא עשינו חיתוך רק בבריונות, אלא בכלל בפגיעות, יש יותר פוגעים בנים מאשר בנות.
יעקובסון, מה אתה אומר? מה המחקרים אומרים?
נכון, זה נכון. המחקרים אומרים שיש קצת יותר בנים שפוגעים, אבל זה שונה מאשר בעולם החיצון. בעולם החיצון יש הרבה יותר בנים שפוגעים, כמובן, פיזית. באינטרנט זה קצת הפער הוא יותר קטן, אבל מעניין שיש שוני בגיל. והשוני הוא כזה, בגילאי 10-11, מי שפוגע יותר הם בנות. בגילאי 13 ומעלה, ובעצם עוד הסוף, מי ששם פוגע יותר זה בנים. ההבנה שלנו היא שבנות בגיל הזה הן פשוט יותר מפותחות, יש להן יותר את ההבנה של איך לפגוע, איך לארגן את הפגיעה.
עם כל הכישורים האלה, זה מה שהן עושות, נהדר, זה מיצוי פוטנציאל משובח.
זכותו של כל אדם להיות אהבל באיזה תקופה בנעוריו, בכל זאת...
אתה כל כך צודק, אני אסביר למה. אני אגיד, אני אקח את המילה שלך אהבל, ואני ארחיב אותה.
אין לי מילה טובה יותר, מה אני יכול לעשות?
אני רוצה לתת לזה מימוש מחקרי לאהבלות עליה דיברת. כיוון שהשאלה למה זה כל כך מתגבר, ולמה קורה, ולמה כן ילדים ש... בעולם החיצון היינו רואים מהם פחות בריונות, פתאום ברשת זה כן קורה. אז מעבר לאנונימיות שהיא ברורה ולתחושה שהם יחמקו מעונש, יש כאן עוד שני עניינים מעניינים. אחד, העובדה שהקורבן לא עומד מול העיניים שלך, ובעצם אתה לא רואה אותו, היא מאפשרת איזושהי בריחה, איזושהי הכחשה, באופן פנימי לא מודע של הסבל שיכול לקרות לו, ובעצם אנחנו מוצאים את זה גם במלחמות, בחקר של מלחמות, העובדה שהקורבנות או הנפגעים במלחמה הורחקו ממפעיל הנשק, בעצם היא חלק מהעניין שהפגיעות הרבה פעמים הן גדולות יותר גם בלחימה המודרנית. והדבר הנוסף הוא, הבלות הזאת, כן, שלנוער אין מספיק את החשיבה המופשטת לחשוב למה זה עלול להוביל. את ההבנה של מה יצא ממה, מה יצא מפה. אולי אני יכול לתת דוגמה לזה.
זהו רק דבר אחרון, כי זמננו כבר ככה נוקש באולפנו.
כן, אז הדוגמה שאני רוצה לתת שאולי תפשיט, זה על ילדה בת 12 שמישהו הרגיז אותה, אז החליטה לפברק איזשהו סרטון שלו, אנימציה עם הפרצוף שלו, והיא פרסמה את זה, ואז 5 דקות אחרי שהיא פרסמה היא החליטה להפסיק עם, לא לעשות את זה, והיא מחקה את זה, אבל אחד מהאנשים שקיבל את זה החליט להפיץ את זה, וכשהוא הפיץ את זה, הוא לא הפיץ את הסרטון, הוא הפיץ, הוא אומר, תראו מה אותה פלונית, תראו מה אותה ילדה עושה ברשת, תראו מה היא מפיצה, ונהיה בז אדיר.
כן, חרטת את הרבה, זה הרבה יותר מסובך להתחרט כשכבר מישהו תפס אותך על חם.
ממש, בדיוק, למשל.
יגלה את קלונך לכולם. רונן יעקובסון, פסיכולוג הבית, ירושלים. תודה רבה.
תודה רבה.
אנחנו עוברים למרואיין האחרון שלנו להיום, טל גוטמן, מנכ"ל האפליקציה שנקראת ג'ימיני. הלו?
ג'ימיני, כן.
ג'ימיני, היי טל.
שלום, שלום.
על שם אותו צרצר, נכון?
נכון.
יופי, יופי.
אז אתה אומר שיש דרכים לאתר מבחינת טכנולוגיות, יש דרכים טכנולוגיות לזהות שיש בריונות ברשת. אנחנו יכולים איכשהו, לפי הדפוס שהילד בטלפון שלו, או לפי משהו שקורה לו במכשיר, אתה יכול לדעת שהטלפון, שהילד שהטלפון הזה הוא שלו, חווה בריונות.
כן ולא. יש בהחלט דרכים, וזה גם, מזה אני מתפרנס, זה האפליקציה שלנו מתפרנסת. אבל זה גם מאוד קשה, בגלל שכשילד כותב, בא לי למות בשיחה, אז האם באמת בא לו למות, או שפשוט יש לו מבחן מתמטיקה והוא משתמש בביטוי הזה. אז יש דרכים לאתר, אבל עדיין הכלי הכי חזק למלחמה בבריונות מכל סוג שהוא, הוא חינוך. זאת אומרת, עם כל כמה זה שטכנולוגיה יכולה לעזור להחביר איזשהו משהו למודעות של הורים, בסופו של דבר, אוקיי, עכשיו גילית את הבריונות, מה עושים עכשיו? ובשלב הזה אין מנוס משיחות, מחינוך, מאיזשהו מרובה של ילד, הורה, מסך ובית ספר.
אבל האפליקציה, היישומון שלך מאפשר להורים לקבל איזו התראה על כך שהתגלה דפוס בעייתי בטלפון של הילד, עכשיו כדאי לדבר.
נכון, אבל הדפוס הבעייתי, זאת אומרת, אני יודע שמאוד קל ונוח לדבר על בריונות ברשת, אבל בריונות ברשת היא תופעה, אני לא אגיד שולית, היא קיימת, אבל היא רק תופעה אחת ממנעד רחב של תופעות שהם החיים הדיגיטליים של הילדים. זאת אומרת, הסיכוי שילד יעבור, יהיה קורבן של בריונות ברשת בכל יום נתון, הוא אולי מאוד גבוה, אבל מאוד כיף ומעניין לדבר על זה. ומה זאת, 15% מילדים בשבוע מתכתבים חברים שלהם אחרי 11:30-12 בלילה. ועכשיו, הדבר הזה, הוא אין לו את ההילה הסקסית של בריונות ברשת. אבל הדבר הזה יש השלכות הרבה יותר חמורות על חיים של ילדים, כי הם לא ישנים, וזה חלק מה... הצורך של הורים להיות מעורבים בחיים, גם בחיים הדיגיטליים של הילדים שלהם, וזה בעצם המקום שבו אנחנו כאפליקציה נכנסים.
כלומר, אתה בעצם אומר, במקום שההורה יקפוץ לחדר של הילד ויראה אם במקרה המכשירים נמצאים יחד עם הילדים במיטותיהם, הוא יכול פשוט להחזיק את האפליקציה שלכם ואתם תדווחו לו על זה.
אנחנו, כן, אנחנו רוצים להרחיב את שדה הראייה, זאת אומרת, הרעיון הוא לדבר על מודעות הורית. ועושים את זה עם אפליקציה, ועושים את זה גם באמצעות שיחות. שוב, אני לא רוצה שזה שמע כאילו משהו אחר את האפליקציה שלי כאן. אני שהורים צריכים להיות במודעות לחיים של הילדים שלהם. לא צריכים לעקוב אחרי כל פרט קטן וקטן.
אז זהו, אני...
כשאנחנו גדלנו...
אז נדמה לי טל שיכול להיות שאנחנו פשוט נדבר איתך ביום אחר לעניין באמת של לנטר לפי הפעילות של הילד בטלפון את בעיותיו באופן כללי. גם זמננו ככה טיפה באמת קצרצר היום, אבל אני רוצה שנדבר איתך ביום אחר ונשמע באמת איך אפשר לזהות בעיות אחרות של הילדים על סמך מה שהם עושים בטלפון שלהם.
ממש בשלב משפטי הסיכום.
אז בוא נקבע איתך דייט נוסף לטובת כל הרחבה הזאת, בסדר?
בשמחה.
כי כל השאלות האלה מעניינות לא פחות. בוא נחזור רגע ככה למומחינו באולפן ל... התרשמויות שלכם, תובנות, גם דיברנו גם על הקשר בעצם בין זה שיש איזה בריונות בחיים האמיתיים, ואז עניין בריונות ברשת, ושאולי זו אותה בריונות. זה בכלל לא מקרה של בריונות ברשת, אלא מקרה כללי.
אני דווקא הייתי רוצה להמשיך דווקא מהדברים של טל, כי מבחינתי בעניין של המניע מאוד אהבתי את הגישה שלו. זאת אומרת, זה שיח, זה דיאלוג, זה מעורבות. זאת אומרת, כל הכלים של הניתור והמעקב, יש איתה מורכבות, יש איתה מורכבות ביחסים של אמון עם הילד, וצריך מאוד מאוד בזהירות לשקול אותם, אבל מה שהוא אמר שהדברים מתחילים בחינוך ובהבנה ובמניעה, מאוד התחברתי.
יש איזו שאלה שלמדתם עם הזמן שכדאי לשאול ילדים דווקא בצורה הזאת את השאלה, כדי לקבל תשובה מדויקת יותר באשר לפעילות שלהם ברשת, בטלפון?
אולי לא לשאול, אלא פשוט לראות. אנחנו רואים שהרבה פעמים מורים מדווחים שהיה שינוי בהתנהגות של הילד בזמן הפגיעה, ושהם פחות היו מודעים לו. להבין שאם יש שינוי בהתנהגות, כנראה שקרה משהו. ואז להתחיל את השיח הזה.
שאגב, השינוי הוא לשני הצדדים. זאת אומרת, ילד שכל היום היה במסך, ופתאום הטלפון כבר לא נמצא לידו. זה שינוי קיצוני בהתנהגות.
אז אל תחשבו שהוא פתאום פיתח תחביב, הוא התחיל לקרוא ספרים.
יכול להיות שקורה שם משהו, שלא נעים, בדיוק. או להפך, ילד שהיה פה ושם מסתכל, ופתאום זה פשוט לא יוצא לו מהיד. הוא כל הזמן עם הדבר הזה ומסתגר, בדיוק אותו דבר לצד השני.
טוב, זה נושא אינסופי, ולא דיברנו בעצם על איך בסוף מטפלים, אם באמת מוצאים את הפושעים, מה עושים איתם, עם אחריות פלילית.
גם וגם, וגם. אבל אני חושב אולי להגיד עוד משהו באמת, מה שאם לא מספיק הדגשנו את זה, שבאמת, קודם כל הסיפור הזה של המטה הלאומי הוא באמת ייחודי, הוא באמת חדשני בעולם. כל הישיבה הזאת שלנו ביחד, אזרחים ושוטרים, כמו שאנחנו יושבים פה, יחד עם כל גופי הממשלה, וכמו שרונן אמר, באמת איזשהו צעד שהובילה אותו המדינה לבוא ולהגיד אנחנו פה, אנחנו עושים פה מעשה.
סגן ניצב ליאת קינלר, מילה לסיום, ככה משפט?
מצטרפת לכל מה שנאמר, ובאמת מודל ייחודי, וחשוב שתהיה מודעות לקיום של המוקד.
תתקשרו למוקד, אולי זה המסר. אם יש לכם איזושהי סוגיה שלא בטוח, לא ברור לכם אם זה בדיוק בתחום של המוקד או לא, תרימו טלפון, תתייעצו. 105,
או תיכנסו לאתר שלנו ב-105.gov.il ותוכלו לקבל מידע ועצות.
תודה רבה, מתי הגלישה בטוחה 105, משרד לביטחון הפנים, תודה לכם על התוכנית הזאת.
תודה רבה לכם, מזל טוב לרגל שנה.
שרק נתפתח ונלמד ונתראה עוד שנה.
תודה לכם על היום הזה.
תודה לכם.
תודה. איתמר אוחנה לב ערך את התוכנית הזאת, הפיקו נוגה סמדר ואלה אדרי, והטכנאית אילה מזרחי בירושלים, אצלך ג'קי.
איתמר גלמן ומוטי זאדה, תודה רבה לאורחים, תודה רבה לך, נעמה שוחד.
השתמש בטלפון בתבונה, ג'קי.
בחסות כן. אינטו, המציגה השקעות נדלן עם אפשרות להגנה ביטוחית על הכסף. הגנה ביטוחית, אינטו. ההגנה הביטוחית כפופה לתנאי הפוליסה.
בחסות מיזם המגורים אכזיב, המציע דירות 4 ו-5 חדרים על חוף הים באכזיב נהריה. לפרטים, חייגו כוכבית 2112.
באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
שלום לכם, וחודש טוב, היום א' באדר א'. תלמידים טיילו בנחל שילה. איזה יופי. כשהייתי תלמיד, נחל שילה היה בידי הלגיון הירדני. שילה, העיר התנכרית שהייתה בירתנו לפני ירושלים, אפשר לטייל שם. נהדר. שלוש שיבולים טבועות על צידו האחד של המטבע הקדמון שמצא אחד התלמידים. קצין המטה ביהודה ושומרון לענייני ארכיאולוגיה שלח הודעה לתקשורת. הממצא מרגש, המטבע נדיר, הוא יישמר כחלק מאוצרות המדינה. ועוד ציין ארכיאולוג המינהל האזרחי,